צהריים טובים לכל המאזינים והמאזינות שלי. היום יש לי אורחת מיוחדת, ותכף אני אספר גם למה. דורית קרייזר, שהיא אחות מיילדת, יועצת שינה, מדריכת הורים, היא פסיכותרפיסטית, היא דוקטורנטית בחקר של שינת ילדים. היא יזמת, אי אפשר קשה נורא לעמוד בקצב שלה, ואני אומרת לעצמי איך אחות מיילדת שנחשבת כמלאכית בחדר לידה, למי שהגיע אליה בטח יסכים איתי. יזמת בנשמתה, ממציאה כל רגע עוד משהו ועוד משהו, מלא סדנאות, מלא הרצאות, אבל היום אנחנו הולכות לעשות פרק שלא היה עד היום, על נושא של כאב ואובדן.
וואו. וואו, גלי, אני כל הזמן חשבתי על מה תראייני אותי, על איזה נושא. ישר חשבתי על שינה ועל מילדות ועל הדרכת הורים, ובאת אותי לנושא הזה, וואו.
כן, אז בוא נספר למאזינים, שאנחנו מכירות כבר כמעט 40 שנה.
נכון.
ושאחותך איילה זיכרונה לברכה, היא הייתה חברת ילדות מאוד מאוד טובה שלי, ועברה 23 שנים של חיים מאוד מאתגרים בגוף, בנפש, ואת היית שם האור, לפחות בשבילי, בתוך המסע הזה. ואנחנו שתינו איבדנו עוד חברה לפני שלושה שבועות, גלי. ואנחנו ככה בתוך איזושהי אנרגיה מאוד ירודה. וחושבת שיש משהו לדבר ולשים את הכאב דווקא בחג החנוכה. אנחנו מקליטות, ואומנם עד שהפרק יעלה כבר, זה יהיה כבר חודש אחרי, אבל עדיין בתוך החושך של האובדן, של הכאב, בואי נדליק את האור.
יאללה, אני איתך.
אז ברוכה הבאה, קודם כל.
תודה, תודה שהזמנת אותי ליער המדהים הזה, ולמפגש איתך. זה נורא מעניין שאת אומרת שאני הייתי האור בחיים של איילה, שיכול להיות שאני הייתי סוג של אור, אבל זה בדיוק מה שאני תמיד הרגשתי כלפייך, ואמרתי את זה גם בכל הזדמנות, אבל במיוחד בלוויה ובשלושים, שאת הצלחת, מעבר להביא לה הרבה אור, הצלחת לגייס חברות נוספות, והייתם לה מאור האור והכוח. לא שנה, לא חודש, לא שנה, בכל השנים האלה בעקביות, ואני חושבת שהגדלתם את האור.
כן. אז בואי נדבר, באמת כמה אנשים נותנים, כמה אנחנו כהורים, כמחנכים, כאנשים בעלי קריירה, כאנשים, כבני אדם, הפודקאסט הזה הוא אנושיות, כמה אנחנו נותנים מקום לכאב ולאובדן בתוך החיים שלנו, ואיך זה, תדברי על זה קצת, מה את אומרת?
תראי, הכאב בא לדעתי במנות מספיקות, גדושות, לא צריך לגייס כאב כדי להבין את החיים, כי החיים מביאים איתם, את כל האירועים הכואבים, את כל האתגרים. אני חושבת שאנחנו כהורים לא מספיק מלמדים את עצמנו ואת הילדים להתמודד עם האתגרים האלה. זאת אומרת, אנחנו נולדים עם עיקרון העונג. בכלל, זה עיקרון שפרויד אימץ את זה לעצמו, או לפחות יש הטענה שיש עוד מישהו לפני פרויד, שפרויד שדיבר על עיקרון העונג, ואנחנו נולדים עם הרצון ואפילו היכולת לגרום לעצמנו לטוב. תינוק שקר לו, הוא מתחיל לזוז ולהתקפל כדי לחמם את עצמו. אז אנחנו נולדים עם הכאב וגם עם היכולת לטפל בכאב או באי נוחות. אבל החיים פה, בחברה המערבית בעיקר, ובכלל בעידן של ה-30-40 שנה האחרונות, זה עידן שהולך כל הזמן לכיוון של איך להקל על עצמנו, ואיך לברוח מהאתגרים האלה, ואפילו תחשבי שכל האפליקציות, כל הדברים שהיום מנסים להמציא, זה כדי להקטין את או להגביר את היכולת להתמודד עם האתגרים האלה. אבל בסך הכל, אני חושבת שזה מתחיל מהבית.
כן.
מהבית. ההורים הם מאוד מנסים לטשטש, לעזור לילדים להימנע מכאב. אנחנו, תשימי לב מה אנחנו אומרים ביום הולדת, שתהיה בריא ומאושר, ומאושר. אנחנו משווקים שצריך להיות מאושר.
נכון.
אבל גלי, אני חושבת שהאדם המאושר, או הילד המאושר, הוא הילד שצויד בכלים הנכונים לצפות לאושר. אני אומרת, כן צריך לצפות לאושר. אוי ובואי למישהו שלא מצפה להיות מאושר. אבל היכולת להתמודד עם אתגר של החיים, עם אתגרי החיים, הם האנשים שהם בעלי היכולת הזאת, הם אנשים פר הגדרה יותר מאושרים.
נכון, אבל השאלה איך אנחנו כהורים, כבני אדם, יכולים לעזור לעצמנו קודם כל לזהות שמעל כל המגננות והעטיפות החיצוניות של ההתנהגות שלנו, של התגובות שלנו, של ההתנהלות שלנו, מסתתר שם הכאב, ולזהות אותו ולתת לו מקום, לתת לו נוכחות בחיים שלנו. אני חושבת שזה אולי הדרך, קודם כל גם להיות מודה לילדים שלנו, שאנחנו לא תמיד חזקות, ולא תמיד הפי-הפי, ולפעמים יש בלבול, ולפעמים יש פחד, ולפעמים פשוט באמת כואב, אובדן זה דבר שהוא כואב.
מאוד. לא צודק, תראי, אמאות וגם אבות, אנחנו כהורים עוברים הרבה מאוד אתגרים בחיים, ולפעמים זה בא לידי ביטוי בעצב, בכעס, בכאב, ואנחנו הרבה פעמים רוצים לטשטש את זה ליד הילדים, ושהם לא יהיו עצובים, או שאנחנו מבקשים מהם להפסיק לבכות כשכואב להם משהו, למה אתה בוכה? אז אנחנו לא יכולים לעמוד לידם בוכים או עצובים. ואני חושבת שדווקא כשילד בוכה, במקום להגיד לו למה אתה בוכה, או לקחת, לעשות לו הסחת דעת, אז זאת בדיוק ההזדמנות הגדולה לדובב את התחושות, את הכיף, את הרגש של הילד, לתת לו לשעות שם רגע, וכשהוא שואה שם, להגיד לו מה קרה, לתמלא לו את זה, לתת לו אפשרות לבטא את זה, לא לתת ישר את הפתרון.
כן.
אנחנו נורא אוהבים לתת את הפתרונות.
נכון.
אבל כשהילד רגע נמצא עם הכאב, הוא רואה שאנחנו לא נכנסים לחרדה מהכאב הזה, אז הוא לא נכנס לחרדה מהכאב, הוא יודע שזה בעצם נורמלי, ופה אנחנו, יש לנו הזדמנות לנרמל את הכאב הזה, כי הכאבים יופיעו, הכאבים לא הפיזיים,
כן,
גם הפיזיים יגיעו,
כן.
אבל הכאבים של הנפש, של הנשמה, יגיעו, זה חלק מחיים נורמליים, ויש לנו כאן הזדמנות לתת לילד את ההבנה הזאת, ללמד אותו שזה א' נורמלי, שזה מובן לנו, אנחנו מבינים את מה שהוא מרגיש, אנחנו נותנים לו למצוא את הפתרון, אבל אנחנו כאן גם אם הוא צריך את העזרה. זאת אומרת, יש כאן ארבעה ממדים. ולכן, גם כשאנחנו עצובים או בוכים, אמא שבוכה מקושי, אפילו מקושי שהילד גרם לה, זה בסדר שהיא תגיד לו, כן, אני עכשיו עצובה, עכשיו אני כעוסה. ואם זה בגללו, להגיד, יש לך חלק, אבל אתה לא אשם. יש לך חלק.
כן.
ואני עכשיו מנסה להתמודד ולהתגבר. ולפעמים לשאול את הילד, איך אתה יכול לעזור לי? ותמיד גם, אני יודעת שזה נשמע מורכב, אבל אם זה ילד מרצה, לא שהוא יעזור, שהוא פתאום יהפוך לאמא, לא, אני אעשה את זה, אני אעשה את מה שאת רוצה.
כן.
צריך להיות מאוד, מאוד על זה. אבל זה בסדר. הרגע הזה הוא רגע מכונן. שגם אמא עצובה, ואז הוא גם, אם נשארים עם זה ומדברים עם הילד על זה, לא ממקום של כעס, אז הוא רואה את כל התמונה. הוא רואה גם שאמא כעסה, הייתה עצובה, אבל הנה התגברה. ואז לילד יש את כל התהליך.
כן.
אני כועס, אני עצוב, אני כאוב. ואני גם מתגבר, מה זה ילד גיבור, מה זה אדם גיבור, הוא לא אדם שאין לו, זה לא אדם שאין לו צרות, זה אדם שיש לו בעיה, אבל הוא יודע בתהליך מאוד מנטלי, להתגבר עליה.
להשתמש במשאבים שלו ובכלים שיש לו.
בול.
אוקיי, בואו נדבר על אובדן. לא נברח מזה היום שתינו.
אם אפשר היה. זה סטארט-אפ כזה, שלא יהיו אובדנים, ואם יש אובדנים, נבורח מהם.
כן, מה קורה כשבורחות?
את בדיוק איילה הרי נפטרה לנו לפני חודשיים, ואני מרגישה שהאבל שאני עוברת הוא, לא, הוא אבל מושעה. זאת אומרת, אני יודעת שאני צריכה להיות באבל, אני גם רוצה להיות באבל, ואני כאילו, החיים כל כך אינטנסיביים אצלי, שאני לא מספיקה. אני יודעת שזה יבוא, אין קיצורי דרך. זאת אומרת, אם זה לא מגיע עכשיו, זה יגיע אחר כך.
מה יגיע?
יגיע לעשות, להיות רגע עם עצמי ועם הילה, לחשוב כמה אני עצובה שיש לי פחות אחות, פחות מישהו גם לדאוג לה, וגם להיות איתה, וגם להשלים, להתאבל על זה שלא הספקתי הכל, שיום יומיים לפני זה לא הייתי אצלה, אני צריכה להיות רגע עם הכאב הזה. לא שאירועי החיים, הילדים, העבודה, היולדות, שזה ייקח ממני את זה. צריך רגע לשעות עם זה. ואני לא אגיד שלא שעיתי עם זה. כן. את השבעה ואת השלושים, ובשלושים די הייתי שם עם עצמי.
כן.
אבל לא סתם יש אבל של 11 חודש, של השנה הזאת. ואני מרגישה שאין לי אותה במחשבות יום-יום, כמו שלמשל היה לי עם אבא שלי, כמו שאני כן רוצה, לא צריכה.
רוצה. אני שואלת את עצמי, אם זה לא מנגנונים שונים, שמי שמקשיב לנו כרגע, מקשיבה לנו כרגע, וחווה איזשהו אובדן, אם זה לא, יש מנגנונים שונים ודרכים שונות ומגוונות כדי באמת להתאבל, וגם הזמן יש לו איזשהו פקטור מאוד מאוד ייחודי וספציפי לכל אחד מאיתנו, נכון?
כן, אז את כאילו מדברת עכשיו מגרונו של פרויד, כי זה בדיוק מאוד מדויק מה שאת אומרת, כי יש לנו מנגנוני הגנה שגם אסור לנו ולאף אחד אחר לשבור אותם או לחדור אליהם, וכל המנגנון, כל התהליך של אבל שהוא מתחיל מכעס ואחר כך הכחשה ואחר כך הדחקה, עד שמגיעים לנחלה של ההשלמה עם המצב. ודווקא כשאדם מאפשר לעצמו, וצריך לאפשר את זה לעצמנו, לעבור את זה, לאפשר לעצמנו לכעוס, גם על אחרים וגם על עצמנו, זה בסדר לכעוס גם על עצמנו, ואחר כך להכחיש, אולי זה לא קרה, אולי זה לא קשור אליי, ואחר כך אפילו להדחיק את זה במובן מסוים, כמו שלמשל אני עושה עכשיו, בחודשים, בזמן האחרון, ואחר כך, עד שמגיעים להשלמה, ואז כל התהליך הזה נסגר, בדיוק כמו שאמרתי שאנחנו צריכים לעשות עם ילדים, ילד כועס, יש מעגל, מותר לך לכעוס, ולא ישר להדחיק, כי אני שומעת אותך גם כשאתה לא צועק, וגם כשאתה לא זה, לתת לו רגע להיות שם, ואחר כך לכעוס, ואחר כך להכחיש שזה קרה, ואחר כך, עד שנסגר המעגל הזה, שהילד ידע להתמודד עם מה שהוא עשה, עם מה שהוא כעס, עם הכל. זה תמיד תהליך.
כן, אז זה מתקשר מאוד למה שאמרת קודם, אנחנו בעצם אולי היינו רוצים להימנע מכל אותם תחושות שהן לא נעימות לנו, שלא כיף, לא כיף להיות עצובה, לא כיף להיות כואבת, לא כיף לקום בבוקר ולראות את העננים בשמיים, לא כיף שחושך בשעה 5, ואת אומרת, זה תהליך, בכל מקרה, כמו החיים, כמו צמח שגדל, יש איזשהו תהליך, יש עונות השנה.
ממש כך. תראי, החיים הם לא כיף-כיף, והם לא כיף. הם לא כיף באופן כללי. יש הרבה מאוד נקודות של אושר, וזה מה שמחזיק אותנו. וכשעל האדם יש חשיבה אופטימית, כמו שאני מרגישה קצת על עצמי, אז הוא יכול לראות את כל הוורוד, והנקודות השחורות הן רק קישוט, הן דווקא חלק מהוורוד הזה, וזאת חשיבה אופטימית. יחד עם זאת, אני חושבת שכן צריך להסתכל על החיים ככיף, וצריך, כל אדם צריך לגרום לעצמו שיהיה לו באמת הכי כיף, עם מה שהוא עושה, עם המקצוע שלו, עם החברים שהוא בוחר להיות איתם, עם הבני או בנות זוג, גם עם הילדים, צריך לעשות מאמץ, ושיהיה לנו נעים, זה לא בושה.
כן, כן.
ויחד עם זאת, להבין, אני תמיד אומרת שאת יודעת, אני חובשת כרגע רגע, לשנייה אחת את הכובע שלי כאחות, ומי שמכיר איך נראה תרשים מהאוסטריפ כזה של EKG, של לב שפועם, זה עליות וירידות, עליות וירידות, עליות וירידות, זה לא קו ישר, קו ישר שלא נדע, זה מוות.
כן.
ואני ככה חושבת שזה החיים, כמו שהלב הוא מרכז החיים, כך צריכים להיות החיים. עליות וירידות, אני יודעת שיש לי איזה פיק נורא גדול במקצועי או אישוי עם הילדים, אני יודעת שאחר כך תהיה ירידה, ואני אפילו מצפה לה, אני מצפה לה בחיוך, בהשלמה ובהבנה, כי אני יודעת שזה חלק מהחיים. לא ממקום דווקא מלנכולי, שאני אומרת, הנה עכשיו היה כל כך טוב, בוא נראה, נחכה לרע. לא, דווקא מהמקום הזה שרק אני צריכה לדאוג שזה לא יהיה ירידות, מה שאנחנו קוראים בז'רגון המקצועי ברדיקרדיה, שכאילו זה ירידה דופק פתולוגית. כאז אנחנו יכולים להגיע לתאומות. אבל אם אנשים יבינו שהעליות והירידות, היום אסל יום בסל, כמו שאומרים בערבית, הם החיים הנורמליים. שם דווקא תמון העושר. היכולת לחכות לירידות, להתמודד איתם ולהתאושש. לרדת ולהתאושש. וככה אני מנהלת את חיי.
שזה נכון, זה עוד ככה, עוד נקודת מבט חשובה, באמת על כל העניין הזה של אובדן וכאב, כי בעצם זה חלק מהחיים, ואני חושבת שכשיש התגברות, התמודדות, התייחסות, נותנת לזה מקום. יש מקום שמאוד מתחזק בתוכנו, שאם דיברנו קצת לפני שהתחלנו להקליט על כמה אנחנו מאפשרים לילדים ולעצמנו לחוות כישלונות, אובדנים, חוסר סביעות רצון, או כל אחד בפרשנות האישית שלו על מה זה אובדן, ומשם יש נפילה כמו שאת אומרת, אבל אנחנו לומדים לקום, יש משהו ביכול שלנו להתרומם ולקום שמאוד מאוד מעצים ומחזק.
שם תמון העושר לדעתי, ואני אזכיר פה שני אנשים, אחד זה צ'רצ'יל שאמר, נדמה לי שזה, הוא אמר את זה, שהוא הגדיר אנשים מצליחנים כאנשים שעוברים מכישלון לכישלון בהתלהבות. זאת אומרת, היכולת לדעת שנכשלתי אני ממשיך, זה אדיסון היה כזה, שהמציא את הנורא.
כן.
וגם, תוך כדי שאת מדברת, עולה לי הספר המדהים שנקרא החיים, אבדות הכרחיות, ויתורים גורליים של ג'ודית ויורסט, יש אפילו תרגום שלו מאנגלית לעברית, וג'ודית ויורסט שם היא פסיכולוגית קלינית שמתארת לדעתי באופן פנומנלי, איך האובדנים שלנו בחיים, יש להם רק מטרה אחת, לגדול ולהתפתח. אם אנחנו יודעים לקחת את הכישלונות והאובדנים, אובדן הגיל, אובדן היכולות, אובדן של אנשים, לראות את זה מנקודה של איך אנחנו צומחים וגדלים מזה, היא מתארת שם את זה, מדהים. היא מתארת את זה, אני קראתי את זה דווקא כשהייתי מילדת צעירה, לפני המון שנים, והיא תיארה שם איך תינוק שנולד, הוא קודם כל הוא מאבד את הסביבה של הרחם. זה אובדן מאוד גדול, כי ברחם,
וואו.
בואי, הוא מקבל שם הכל אונליין, כאילו בזמן אמת, עם השיליה, הוא לא צריך להתאמץ, הוא מקבל את האוכל ואת הגזים, את החמצן, ופולט את דוד החמוץ את הפחמן, בלי להתאמץ, הכל נעשה ברחם. ואז הוא נולד, והוא מאבד את הוחת סביבה, החמה, תומכת עם ה-37 מעלות של חום, והוא יוצא לחדר לידה, למילדת קר, חם, אז עם הדקה מזגן, ואז שמים אותו, ובמקום שהוא יקבל את האוכל בצורה פסיבית, הוא פתאום צריך להתאמץ לנוק, הוא מאבד את ה... הוא צריך פתאום להתאמץ. יניקה זה תהליך שדורש הרבה מאוד אנרגיה. ואז לוקחים אותו ודוקרים אותו לזה, והוא מאבד, ואז האמא מניקה אותו איקס חודשים, לפעמים שנים, ואז הוא מאבד את השד. פתאום צריך לאכול בכוחות עצמו. אנחנו מאבדים, אנחנו עוברים בחיים האלה אובדנים מרגע הלידה, מרגע שאנחנו עוזבים את הרחם, והיא מתארת את זה שם, בצורה כל כך יפה, איך אנחנו, אף אמא לא הייתה רוצה שהילד שלה ימשיך לנוק עד גיל 30. היא מראה דווקא איך האובדנים האלה, כן. הם גורמים לנו לגדול ולהתפתח, להיות בעלי יותר יכולות. זה אולי...
מקסים, לא נכון? חשבתי על זה, על אובדן התינוק מהרחם.
אנחנו מאבדים וחווים אובדנים מרגע הלידה. ואם אנחנו כהורים מאפשרים את זה, מאפשרים לתנק, לא אומרים לה, אוי, את המסכן שיצאת עכשיו מהרחם, אלא איזה יופי, ואיזה יופי אתה יונק. ואחר כך, הנה, הוא סיים את ההנקה, הוא יודע להיגמל מהנקה. גמילה, תחשבי, גמילה זה מילה נרדפת כמעט לפרידה, זה פרידה. פרידה ממוצץ, פרידה מציצים, פרידה. ואם אנחנו מלמדים לעשות את הפרידה הזאת ממקום מעצי, ממקום של yes you can, לא, ולא ממקום של רחמים, אז אנחנו מגיעים לגיל שאנחנו נמצאים בו, את יותר צעירה ממני, אבל רוחנית את גדולה ממני, ואז אנחנו יודעים להתמודד עם האובדנים, עם הפרידות האלה.
וואו, זה חזק מה שאת אומרת. לא חשבתי על זה.
אני נותן את הקרדיט לג'ודי ויירוסט, אבל אני תלמידה.
אפשר להגיד תלמידה נצחית, נכון?
כן, כן.
מה הדרייב?
אוי, זאת שאלה שחשבתי עליה הרבה, ואני תמיד אומר, יש לי כמה תשובות לזה, כי אני שאלתי את עצמי, אז תראי, יש לי תמיד את המקום הזה של הילדה הקטנה, שהיא מאוד התקשתה במתמטיקה, ואז חברה, המורה אמרה לעירית, חברה שלי מהכיתה, שאני צריכה להיפגש איתי ולעזור לדורית, אז יכול להיות שככה, in the back of my mind, יש לי תמיד את המחשבה הזאת, אולי אני, כל השני מוכיחה, שאני המורה היום, אז יש לי את הקול הזה, ויש לי את הקול של קצת, שאומרים לי שאני קצת שייקלה, שאני דומה לאבא שלי, זכרונו לברכה, אז מצד אחד זו מחמאה גדולה, מצד שני, גם הוא היה לה במסע הוכחה, של אחים שהיו דוקטורנטים ומסטרנטים, האחים שלו, והוא בקושי גמר 12 שנות לימוד, אז הוא גם כל השנים היה בכזה מוד של yes I can.
כן.
אז אני חושבת שגם בזה אני קצת דומה לו. ויש לי, וכשאני רוצה להרגיע אותי מהמקומות הפתולוגיים האלו, סליחה, הפחות פוטוגנים, אז אני אומרת, כן, אולי אני גם חרוצה כמו, או שאני, יש לי, אז כאילו שאני מנסה להודד את עצמי. אבל אני יכולה להגיד שאנחנו, את הראשונה שיודעת את זה, שיש לנו גוף ונפש, את מאוד כל השנים מדברת על גוף ונפש, ואני חושבת שזה המזון שאני נותנת לנפש, כמו שאנחנו צריכים להזין את הגוף, ולהזין אותו טוב, אז אני אומרת, רגע, יש לי גם גוף, שפה אני פחות מקפידה, אבל אני עושה מאמצים, ויש לי את המודעות הזאת, שאני צריכה להזין את הנפש, כמו כולנו. וההזנה שלי זה דרך עשייה, דרך גם למידה מצד אחד, וגם העבודה שלי בקליניקה, זה כאילו אני מזינה, וכמו שיש מערכת של הפרשות, כן. שהיא גם בהזנה של הגוף, כן. אתה אוכל ואתה מפריש, אז אני רואה את זה מין כמו צינור כזה, שאני מצד אחד מזינה את עצמי על ידי הלימודים, ואחר כך אני מוציאה את זה על המטופלים שלי, בצורה טובה, כאילו, כן. אני מרגישה שאם אני לומדת הרבה, אז אני עושה, אני יכולה להוציא את זה בצורה יותר טובה, יש כאילו יותר אנזימי עיכול, הורמוני עיכול של כמו לפטין וגרלין כזה, כאילו יודעת, הראש שלי גם חושב כאחות.
של אחות ורופא.
כן, אז אלה הקולות שעולים לי, כשאני חושבת על עצמי, בואי דורית, את לא עוצרת באדום כמעט, אבל אני, עם ההתבגרות שלי, אני לומדת לעצור באדום, אני אומרת, יש ירוק, יש כתום, ובואי.
קצת איזונים.
כן, כן.
אוקיי. זה מעניין שאנחנו ככה מדברות על אובדן ועל כאבים ועל סוגי אובדנים שונים, ובתכלס העשייה שלך זה להביא חיים לעולם.
נכון.
זה זכות מאוד מאוד גדולה של יצירה, ואולי באמת כל הנרטיב של החיים שלך זה בעצם יצירה, וזה מדהים.
אהבתי, גליה.
להסתכל על יכולת ליצור חיים וליצור קשרים וליצור חיבורים בין דיסציפלינות, כשאת אומרת, כשאת מביאה בעצם התפיסה הזאת שאנחנו מהרגע הראשון שהגענו לאוויר העולם, אנחנו בעצם חווים אובדן. אז כמה שזה שזור אחד בשני, זה עד כדי כך פשוט מעלה בי.
נכון. מחשבות של, יש בחיים האלה מהכל. כמו שאני אומרת, אין שחור ולבן. החשיבה של שחור ולבן היא חשיבה אינפנטילית, במובן של אינפנט, של ילדים. היא חשיבה שהיא מאפיינת, היא נורמלית עד גיל מסוים, וכשמגיע אליי מטופל או מטופלת לחדר הטיפולים, ואני רואה שהחשיבה שלהם היא שחור ולבן, אני מסבירה את הקטע הזה, שזו חשיבה שהייתה נכונה, או התפיסת עולם שלהם הייתה מאוד נכונה, כשהם היו בני 5-6, והיום בין השחור לבן יש כל כך הרבה גוונים, 50 גוונים של אפור אומרים?
כן.
יש לדעתי עוד הרבה יותר.
אוקיי.
Okay. וכדאי להשתמש בכל הצבעים, אם החיים האלה לא משתמשים בכל הצבעים, או ברוב הצבעים, מפסידים המון.
נכון.
אז הדיכוטומיה הזאת, היא קורית לנו לפעמים, ואני חושבת שבמודעות, אפשר בין השחור ללבן, להכניס עוד גוונים.
מעניין. יש לנו עוד 5 דקות, והייתי רוצה, בכל זאת אי אפשר שלא לדבר, ממש טיפ טיפה, על הדבקות ביצירה שלך, של שינה, ושל החשיבות של השינה.
Yeah.
אז מה הסיפור שלך עם הלישון הזה?
וואו, זה, אולי נעשה את פוסטקאסט שהוא רק לזה, כי אני כל כך, זה הנושא שאני הכי אוהבת לדבר עליו, השינה.
למה? מה הלמה שלך?
וואו, אני אספר לך, בגלל שאין הרבה זמן, אני אספר לך את מה הביא אותי. שני אירועים מאוד משמעותיים, אפרופו אובדן. וואו, איך העלית את זה עכשיו פתאום. אז אני אספר. הסיפור הראשון, וגם כרונולוגית הוא הראשון, זה שאני הייתי בצוות ההקמה של מלון היולדות שיבה ביי, והייתי אחות אחראית שם, ראשונה. ואז אני הייתי גם אז פליזרית פר הגדרה, מאוד השתפרתי גליה, והייתי, המלון היה מאוד מוצלח, בעיקר לא בזכותי, קודם כל היה, זה היה מלון ראשון בארץ, והשקיעו שם הרבה מאוד כסף, הוויזואליות הייתה וואו, ואנשים באו מכל הארץ לראות את המלון, את התופעה הזאת, ואני הייתי בעננים. אבל הייתה טענה אחת, שחזרה על עצמה. אמאות שהיו משאירים את התינוקות בתינוקייה, ואז היה מאוד אופנתי להשאיר בתוך התינוקייה. היום יש אפס הפרדה, ואמאות יותר לוקחות את התינוקות בלילה, אבל אז הרבה מאוד אמאות היו משאירות את התינוקות, ואם פתאום אמא הייתה באה לבקר בלילה, והייתה רואה את התינוק שלה, ואחות לא ניגשת, כי היו נגיד 3 תינוקות על 30 תינוקות, 3 אחיות על 30 תינוקות, אז היא הייתה מאוד כועסת. איך אני כעוסה, איך אני משלמת כל כך הרבה למלון, ואני באה בלילה והתינוק בוכה. ואף אחד לא ניגשת. To make the long story short, אני לא ידעתי איך לפתור את הבעיה הזאת, והחלטתי לבוא בלילה לראות, לא לבדוק את האחיות, כי ידעתי שמצוינות, לבדוק, אולי יהיה לי איזה רעיון לפתור את בעיית הבכי. ואז, בתהליך שאני לא ארחיב אותו, כי על זה שאפשר לדבר שעה, ישבתי וצפיתי בתינוקות האלה, מעריסה שקופה, וראיתי שתינוקות שאכלו, האחות כבר הכילה אותם, רחצה אותם, החליפה להם חיתול, הם בכו, שאלתי למה הם בוכים? ואז ראיתי שאחרי איקס זמן, בין שניות לדקות, לדקות ארוכות, הבכי יורד, אבל תוך כדי שהם עושים איזושהי תנועה עם היד. ואני החלטתי שאני עליתי פה, וראיתי שזו תופעה שחוזרת על עצמה, כמעט אצל כל התינוקות, והחלטתי שאו שאני אקבל פרס נובל, או שאני אדליק משואה, לא ידעתי מה משנה, אבל אז, לא היה גוגל אז, אני מזכירה לכם שגוגל לדעתי הוא בין 26 או 27, זה היה לפני כמעט 30 שנה.
וואו.
ואני החלטתי שאני הולכת לספרייה ובודקת על התנועה הזאת, אם מישהו ידע על זה, כי אני הייתי בטוחה שאני ראשונה, ולצערי הרב, גיליתי שאני ממש לא הראשונה, שבעצם בספרות כבר הרבה שנים מתוארת התנועה הזאת, שנקראת self-soothing, או יש כאלה שהגו אותה בשם self-regulation, אבל לשמחתי, זה נשאר רק ברמה התיאורית בספרות, ואני לקחתי את זה מן הכוח אל הפועל, ופיתחתי שיטה שמבוססת, אני אחר כך למדתי כל דבר שאפשר על הנפש, על בכי, למדתי אז, היה לי כבר תואר שני בסיעוד, גם למדתי חינוך, אבל אז למדתי פסיכותרפיה, גם טיפול דינמי, גם אדלריאני, גם הדרכת הורים, טיפול, כל מה שהייתי צריכה ללמוד, כדי לדייק את השיטה, ובעצם על זה אני עושה את עבודת הדוקטורט שלי, אני בעצם חוקרת את הרגע שהתינוק עושה תנועה עם היד ונכנס לשינה, את השנייה הזאת, מה קורה בגזע המוח, בדיוק ברגע, במעבר הזה שהוא ישן, ולפי זה אני מפתחת, לפי זה פיתחתי את השיטה, אבל היום אני חוקרת את הרגע הזה, והדבר השני, שגם מאוד מתחבר לאובדן שדיברנו עליו, זה ש... אבא שלי הרי נפטר מזה שאחות נתנה לו בשוגג מינון יתר של קליום, ובעצם הרגה אותו אחרי ניתוח, ואותו אחות בערב, כשדיברנו ככה לפני שהוא נכנס, כשהוא נכנס לטיפול נמרץ אחרי הניתוח, והיא סיפרה לי, אמרתי לו, לא קשה לך לעבוד בלילות, כי אני יודעת מה זה, אני עבדתי 15 שנה רק לילות, אז היא אמרה לי, או רוב הלילות, אז היא אמרה לי, תשמעי, אני במלא במלילה לא ישנה טוב, יש לי תינוק שאני מניקה אותו כבר 9 חודשים, פה כשאני עובדת אני לפחות עייפה מאוד, אבל לפחות אני גם מרוויחה על זה כסף. והיא הייתה כל כך עייפה שהיא נתנה לו, היא טעתה במינון של הקליום והרגה את אבא שלי. אז יש פה וואו. גם סיפור על עייפות ועל שינה, ואז במיוחד ב-15 שנה האחרונות שאבא שלי נהנו בגלל כזה דבר, אני אומרת, אני מקדשת את השינה. הורים, גם האימהות מניקות, צריכות לישון. אפשר לישון בין הנקה להנקה, ואחרי שהילד כבר לא צריך לאכול בלילה, אמא צריכה לישון, אותה אחות, אם מניקה תשעה חודשים גם בלילה, זו טעות, זו לא טעות שדורית אומרת. ועל זה אפשר לעשות פודקאסט בנפרד, כי מגיל 3 חודשים, כשיש כבר שעון ביולוגי, אמאות צריכות לישון, לא רק שהן לא צריכות להיניק, אבל הן צריכות לישון. וגם אם אמא בוחרת להיניק 4 ו-5 חודשים, 9 חודשים גם בלילה, זו זכותה המלאה, אבל היא לא צריכה לטפל בחיי אדם באותה תקופה. באותה תקופה.
וואו.
אז זה הקשר שלי והאובססיה שלי לשינה, אני מקדשת את השינה, השינה היא הבריאות, השינה היא, אנחנו יודעים היום שתינוקות או אנשים שנמצאים בחסך או בהפרעות של שינה, זה המחקרים הכי עדכניים, הם בריסק פקטור, הם בסיכון להפרעות, למחלות מכל מיני סוגים, קרדיו-בסקולריות, מחלות מטבוליות, סרטן, יותר ADHD, פחות ריכוז בעבודה, יותר סיכון לתאונות דרכים, you name it, צריך לאכול טוב, צריך לישון טוב, צריך לזוז, וחייבים להיות ביער האפשרויות, כי זה מקום פשוט שנותן אנרגיה מכל מקום שאני רק מסתכלת, זה פשוט מרומם את הנפש. אז זה לדאוג לגוף ולנפש.
טוב, תשמעי, זה היה מרתק.
תודה.
אנחנו חייבות לסיים בנימה אופטימית, ולהגיד שבתוך החוויה האישית שלנו, של אובדן וכאב, יש מקום שמתאפשר המון כוח ועוצמה.
נכון.
ומקום של גילוי.
גדילה.
בדיוק. של באמת של צמיחה של מנגנונים רגשיים שיש בנו, והזדמנות ככה, לפחות בשבילי, לקייל את המצפן ואת העשייה ואת הפוקוס על החיים במיטבם, על איך לעשות מהם את הכי טוב שאפשר ולהיות הכי טובים, שנועדנו להיות במינונים ובמידות, ובאמת מתוך מקום של לתת מרחב לכל רגש שעולה.
נכון, כמו שאילי, הבן של איילה, אומר, אני כבר יכול להתמודד עם הכל. מהאובדן, הוא קיבל כוחות, התמודדות. הוא אומר, אני יכול, רואית, אל תפחדי עליי, אני יכול להתמודד עם הכל.
אילוס. חמוד.
משהו.
טוב, אז זה רק...
תודה גלי על הרעיון הזה, על היום המקסים הזה.
תודה רבה רבה ולהתראות. אתם יכולים להמשיך לעקוב אחרי דורית קרייזר, אם יש לכם תינוקות, נכדים, בעמוד הפייסבוק שלה, באתר שלה, וכמובן לפנות, להתייחס, להעביר הלאה, אם מצאתם שזה יכול לתת ערך למישהו אחר. להתראות, ביי ביי.